וכשנכנס ההכנה להכנה לחודש אדר, זה שמחה גדולה יש לנו. כי למה? כי הדור קיבלו בימי חשברוש. מה פירוש המילה הדור? קיבלו עוד פעם את התורה בימי החשברוש. לא ניכנס לזה עכשיו, כי זה ימלא לנו את כל העניין, אבל עד פורים, עוד היו ישראל אומרים, התורה קצת כבדה עלינו. שמה צריך את העניין הזה? אבל אחרי שראו שבלי שתורה שמרה עלינו, פשוט לא היינו פה בכלל, אז הבינו שזה מתנה אדירה. ולכן באו ואמרו, קיימו וקיבלו היהודים. קיימו, זה נעשה, וקיבלו, זה נשמע. קיבלו מחדש את התורה, ולכן התורה הפכה להיות מתורה שהיא תורה של, שיש בצד מסוים של כפייה, לתורה שיש בה הרבה מאוד רצון ואהבה וחיבור. זה השמחה, נכון? ליהודים את האורה הזו, תורה. בסדר? יפה. אז אנחנו ברוך השם ממשיכים הלאה. אנחנו התחלנו ללמוד פרק תפארת ישראל. ואנחנו עוסקים בעצם במסע שהמהר"ל עושה. מסע איתנו ביחד כדי לברר איפה נכנסת תורה בעולמו של האדם, בעולם המציאות. למה התורה, מה היא באה לשרת? לשרת זה לא מילה טובה, אבל מה היא באה למלא? שבלעדיה זה לא היה. ואז המהר"ל מתחיל במסע שאומר כך, בואו נבדוק את כישרונותיהם של הברואים השונים, ונצא מנקודת ההנחה ונגדיר את ההגדרה הבאה. אין דבר שנברא לבטלה. אם יש דבר מסוים שהוא קיים בתוך המנגנון של אותו אותו פרט הנברא, סימן שהוא כישרונו. זאת אומרת, יש לנו את התומם, יש לנו את הצומח, יש לנו את החי, לכל אחד מהם יש את הכישרונות שלו, את היכולות שלו, את הכלים שהוא קיבל כדי להוציא את עצמו מן הכוח אל הפועל. זאת אומרת, כיוון למשל החי, לבעל החיים, יש לו תכונות מסוימות שיש בו, סימן שבעצם הוא יגיע לפסגת המיצוי של מה הוא, על ידי כך שהוא ישתמש בכישרונות היותר מעולים שיש לו. בסדר? ולכן מחפש המהר"ל ואומר, אז מי הוא האדם בעצם? האם האדם זה גוף דומם? לא. יש לו כישרונות מעל לזה. האם הוא צומח? כן, יש לו כוחות הצמיחה. יש כל מיני דברים שקיימים גם בצמחים וגם בבני האדם, אבל עדיין האדם יש לו הרבה יותר מאשר צומח. האם האדם הוא בעל חיים? או, זה כבר שאלה יותר מורכבת. האם אדם הוא בעל חיים? כנראה שלא, למה? כי יש לו תכונות שהן מעבר לבעל החיים. יש לו, נקרא לזה בבחינה הזאת, אדם תבוני. תבוני, הכוונה, יש לו בינה. יש לו יכולת לנתח, יש לו יכולת להבין. דבר שאצל בעלי החיים כמעט ב-99% שלא קיים. יש לו רמה מסוימת, יש להם אולי כל מיני מנגנונים, שהם מנגנונים הנראים, כמגנונים של הבנה, אבל זה לא ממש הבנה במובן של מודעות, כמו שקיים אצל האדם. זאת אומרת, האדם הוא תבוני. ואומר, אם אנחנו רוצים למצוא את השלמתו, מי אנחנו? אז אנחנו, אם כל היום נשב ונאכל ונשתה וזה הכל, אז השתמשנו בחלק נמוך בהוויה שלנו. אז כנראה שזה לא המטרה שלנו, כי יש עוד חלק יותר גבוה. טוב, אז מה זה החלק היותר גבוה? השכל, נכון? אז מה המטרה של האדם? להשתמש בשכל שלו. אבל להשתמש המושכלות זה כבר מילה גדולה, מכיוון שבואו נתחיל מלמטה. מה זה בעצם בואו נאמר כך, הרבה מבני האדם משתמשים בשכל שלהם, אבל לאיזה מטרה? לאיזה מטרה הם משתמשים? מה? קיומיות. נכון, לדאוג לקיומיות. אתם זוכרים, אני רוצה להגדיל את זה טיפה כדי שנבין. אתם זוכרים שהרב באיגרת החינוך, הזכרנו אותה, אומר שיש, שלמה בכלל אנחנו עוסקים ושולחים ילדים לבית ספר? בשביל מה? מה? למה? בשביל מה? נכון, למדתם בבית ספר או שאתם בג'ונגל הייתם, מה?
היית בבית ספר.
לא למדת כלום בבית הספר. תראה איזה אדם גדול יצאת כשלא למדת. מה היה קורה אם היית לומד? או, תראו, הנה, בוא נתחיל עם זה רגע. אז למה ההורים שולחים ילדים לבית ספר? מה הם רוצים?
לא
חושב, זה... אתה אומר שאתה כן למדת. בסדר, אז מה קורה? בשביל מה למדת? אז רגע, בוא נעצור רגע. אתה למדת בשביל השכלה. למה אתה צריך להיות משכיל? למה כל הדברים האלה? למה אני לומד את כל הכישרונות האלה? בשביל מה? במה זה יסייע לך בהמשך החיים? אתה צדיק גדול, מיד קפצת לתרומה. נפלא. זה גם נכון, אשריך. אבל בוא נתחיל מלמטה למעלה. קודם כל, נמשיך הלאה. למה אני צריך להשכיל? בשביל מה?
בשביל
ילד שואל את אבא שלו, למה ללכת לבית ספר? מה הוא יגיד לו? מה הוא ישאלה? אתה חייב ללכת לבית ספר? אחרת מה יקרה? לא יהיה לך כסף. אם לא יהיה לך כסף, מה יקרה? מה? לא תוכל להתקיים, תהיה מסכן, תהיה אני. זאת אומרת, באיזשהו מקום אני עכשיו משתמש בשכל, בבינה, בדעת שלי, על מנת לרכוש כל מיני דברים שיעזרו לי למה? לצד הקיומי שלי. עכשיו, איך אני מגדיר קיום? יכול להיות ברמות שונות. ודאי שזה גם נכון. אנחנו גם צומחים, אנחנו גם דומים לצמח. זה גם נכון. השאלה היא זאת הפסגה. זאת אומרת, באיזשהו מקום, רוב בני אדם, הרב קורא לזה, איך הרב קורא לזה בגרת החינוך, אתם זוכרים? מלחמת חיים. זאת אומרת, להכשיר את האדם למלחמת החיים. אני הולך עכשיו...
בבית הספר היום, עדיין בשיטה, להכשיר את הבן אדם להיות פועל במפעל.
נכון, בדיוק, בדיוק. זאת אומרת, מה שאדם אומר גם כן, הוא מרמז לנו על השאלה פשוטה, איך יכולים, הרי לכל אחד יש נשמה של עצמו, איך אפשר להכניס 30 ילדים, 35 ילדים לחדר אחד, ועם בן אדם אחד שאומר להם מילים, שמי אמר שזה מתאים לו? מי אמר שזה בדיוק ההתקדמות המהותית של אותו אדם? אלא מה התשובה לשאלה? הרי בתורת החינוך עסקו אנשים חכמים, לא עסקו אנשים שטחיים. מה התשובה לזה? שמה?
מי אמר שבית ספר עוסק בחינוך?
זאת אומרת, יפה, מצוין, הרי מקובל וידוע הוא שבעצם, איפה התחיל המושג הזה של בית ספר, במובן המורחב שקיים, נאמר בתפיסה הרגילה, זה התחיל במהפכה התעשייתית. מה הפירוש? במהפכה התעשייתית, הכוונה, היו צריכים להכשיר ראשים שיעבדו מכונות. בסדר? מה אכפת לי מי הבן אדם? מה אכפת לי מאופיו? מה אכפת לי מה חלומותיו? מה אכפת לי מה עומק נפשו? הוא עכשיו יושב עם הראש, זה הוא צריך ללמוד מכניקה, טקטיקה, טכנית, איך עכשיו אנחנו מוציאים תפוקה. התפוקה הזאת תגובה על ידי אותו אדם, על ידי זה שהוא יקבל על זה משכורת, הוא יקבל על זה איזשהו טובת הנאה, ואז ממנו הוא יוכל מה לעשות? לחיות. ומה יעשה בעל המפעל? ירוויח. זאת אומרת, באיזשהו מקום בא לו פה מנגנון מכני. בסדר? אולי אנחנו מקזימים קצת, אבל בואו נראה את ההגדרות. משהו מכני שעניינו, תהיה מוכשר למלחרת החיים, תיכנס לנישה. נכון, הרי כל אמא פולניה אומרת, גם אם תמיד אני אומר, כל האמאות הן אמאות פולניות, כל השאלה היא מה המרחק מוורשה. זה יכול להיות גם מישהי שבצנעה גם כן אמא פולניה. אצל התימנים ודאי אמא היא פולניה. זה ברור. מכל מקום, מה הכוונה? הכוונה היא שבאיזשהו מקום, האמא שואלת, נו, אתה תהיה, מה אתה עושה בחיים? מה, אני לא מבין, עכשיו לומד תורה וזה, מה אתה לומד? אתה תגיד, אבל מה יהיה לך בחיים? מה יהיה?
שמחה, וואו, איזה דבר נורא.
אז שמחה זה מה שנקרא, זה לוקסוס, ככה זה נקרא בעיניה, בלשון האמאות הפועלים. קודם כל, אתה צריך לשבת טוב על החיים. שיהיה לך פרנסה, שיהיה לך הישגים, שיהיה לך הישגים חומריים שתוכל איתם. ואז נוצר מנגנון שלם, שהילד מאז שהוא בא זה אומר לו, תשמע, תלך ללמוד. אם תלך ללמוד, תתקבל לתיכון, יותר יוקרתי. אם אתה תקבל יותר יוקרתי, אז יכשירו אותך מה שתעבור, נקרא שתוכל להתקבל לאוניברסיטה יותר טובה. ואז אם הילד תקבל, תכשיר את עצמך, אגב, לא נשאל אותך תמיד אם אתה כל כך נהנה להיות עורך דין או זה, לא שואלים אותך כל כך את זה. בסדר, זה קצת עוזר לצד הטכני, אבל העיקר זה לא השאלה אם אתה אוהב או לא. המלחמה היא מלחמת החיים. ואומר, אתה רוצה שעל כל מפגש עם הלקוח שלך, אתה תרוויח כמה אלפי שקלים, תהיה בעורך דין משוכלל. בשביל להיות עורך דין משוכלל, אתה צריך פסיכומטרי רציני, נכון? אז אתה צריך להתעסק בפסיכומטרי. אתה מתעסק בפסיכומטרי, אז אם בעלה אתה מתעסק בצד, איך עושים במנגנון, איך פועלים, נכון? כן, אז הנה, אז עכשיו אנחנו אומר הרב, זה לכאורה תפיסה פשוטה שקיימת בעולם, מה זה נקרא למידה, לשם מה הולכים לבית ספר, מה החינוך, לאיפה זה הולך, נכון? ממילא יוצא, שבעצם בשורה תחתונה, אתם מכירים, יש איזה מין סיפור כזה על אדם שהוא הולך, היא אדם מאוד מכובד, עם ככה תיק רציני, עם עניבה או חליפה, הולך ועובר ליד בנהר, ליד איזה אדם אחד. והאדם הזה יושב עם חכה ודג דגים. בסדר? ואז הוא מתקל עליו קצת בזלזול. והוא אומר לו, תגיד, מה אתה עושה בחיים? אומר הבן אדם, מה פירוש, אני עכשיו עולה לדג דגים? אז הוא אומר לו, תגיד, זה מה שאתה עושה? אז הוא אומר, בוא נשאל אותך, שואל הזה. תגיד לי, מה יהיה אם אתה, אם תהיה מעולף, מה אתה עושה? אני עורך דין, אז מה אתה עושה? אתה מרוויח הרבה כסף. אם יהיה הרבה עורך דין, מה אתה עושה עם הכסף? אני אקנה בית נפלא וכל. יופי, ומה אתה עושה בבית הנפלא? לא, אני אעשה כל מיני דברים. ומה תרצה לעשות בסוף, אחרי שעשית את כל זה? אין שום בעיה, אם יהיה לי הרבה כסף, ויהיה לי בית מאוד גדול, ויהיה לי מכונית כמו שצריך, אני אוכל לקחת את האוטו בימי, לשבת על שפת הנהר ולדוג דגים. זה יהיה נורא כיף. אז מה, למה אתה עושה את כל הסיבוב הזה? בוא נתחיל מיד מזה. אז אני לקחתי את החכה, ואני דג דגים, ונגמר העניין. בסדר? הבנת את הסיפור? זה סיפור ציני, שבעצם אומר, יש מלחמת החיים, אבל איפה היא נגמרת? זאת אומרת, מה קורה בסוף? הרי גם בעל החיים, בסופו של דבר רוצה לחיות. אלא מה? הקדוש ברוך הוא נתן לו מנגנון, וזה בדיוק משך המהר"ל שרוצה להביא את הגמרא, שהגמרא אומרת, שלא ראיתי אף פעם שיש בעלי חיים שפותחים לעצמם מפעל עם השקעה בבורסה. פשוט הולכים ועושים את הזה שלו. אתה בונה מערכת כזאת, עגולה שבסוף, אתה מגיע למה שיש לך לחם לאכול, מה כבר? בסדר? מובן. בנוסף לזה, כמובן, שצריך להסתכל על זה עוד יותר גדול, ולהגיד בעצם שמה זה כל הסיפור הזה? הרי בסופו של דבר, אדם לא הולך לבית עולמו עם אף שקל. נכון? זאת אומרת, מה קורה פה? כנראה משהו יותר גדול מאשר עצם מלחמת החיים. כנראה שיש משהו יותר גדול. עכשיו, מה שעשינו עכשיו זה בעצם תרגיל שהמהר"ל רוצה שאנחנו נעשה אותו. כי המהר"ל אומר, בוא ניקח את הכישרונות ונשאל, אם באמת נגיע לפסגה שלנו, נהיה באמת עם סיפוק גדול, עם הבנה שאנחנו ממצים את המציאות שלנו על ידי עיסוק אך ורק בקיומיות, מה שקראנו מלחמת החיים, או שיש דבר אחר. עכשיו, בואו רק נגיד את זה, לא נפרט, כי נלך עם המהר"ל. הרב יבוא ויגיד, יופי, מלחמת החיים זה טוב מאוד, אבל זה דרגה ב', בואו נקרא לזה דרגה של בעל חיים. מה דרגה א', לעשותו מה? זה מה שאתה אמרת, נו, אז מה לעשותו? טוב וישר. העולם הערכי, העולם המוסרי, העולם הגבוה, העולם של החלומות הגדולים, העולם של החזון הנפלא, שבו אפשר לתקן עולמות, שזה מצריך שפה אחרת לגמרי. זה לא השפה של הפסיכומטרי, זה לא השפה של הציונים, זה השפה של הפנימיות, של הערכים, של הזה. למי יש את זה? לבעל חיים אין את זה. זאת אומרת, המהר"ל יבוא ויגיד, אם זה קיים אצלנו, שאדם לא יכול, כמו שסיפרנו עכשיו, שבסופו של דבר, גם כשהוא הגיע אחרי זה ויושב עם החכה והוא דג דגים בתוך הנהר, עדיין חסר לו איזה משהו מעבר לעשייה הבנלית היומיומית הזאת, אז הוא מחפש משמעות. הוא לא ישן בלילה שלושה ימים, הוא החליט, אני לא עושה שום דבר. אחרי שלושה ימים, הוא מתחיל להגיד, אז מה אני עושה בחיים? ואז מתחילה השאלה, הכסף, טוב, בסוף התברר לי שאני לא צריך את כל הסיפור, אז מה אני עושה? הוא אומר, אז גיליתי כוח, שהוא מעל לכוח הטכנוקרטי, הטכני, הקיומי. או, סימן שאני צריך מענה לשאלה הזאת. הוא אומר, מה, עכשיו נצטקל על העולם מסביב, תראה שכל התרבות האנושית, אחרי חטא אדם הראשון, נתקעה בקטע של הקיומיות. בטוב ורע, מה טוב לי, מה לרע לי, איך אני אוכל לראות. וכיוון שהיא נתקעה, אתה לא יכול למצוא תשובה בתרבות האנושית. ולכן אתה מרים עיניך למרום ואומר, ריבונו של עולם, תן לי הדרכה איך אני מבטא את העומק של השפה ושל השיח העליון שתמון בקרבי. אומר הקדוש ברוך הוא, יש לי מילה אחת לתת לכם, מה זה? תורה. ולכן התורה, המהר"ל רוצה לסגור את המעגל, להגיד, למה זה נצרך בכלל שנצא מהפקולטה ונלמד דברי אלוקים חיים? כי זה נמצא בתוכנו בתור קומה נוספת, ואין לה מענה אם היא נשארת אך ורק בתחום הקיומי, ואפילו אם אני אהיה הכי עשיר בעולם, אינו, זה לא דבר שממלא, גם הנפש לא תמלא. זה מה שאומר, כל ספר קהלת בעצם בנוי על הקטע הזה. כל ספר קהלת אומר, אני עכשיו בעל ממון, אני עושה את הכל במקסימום. נכון? קניתי לי שידה ושידות, קניתי זה, וגם נבעת היה לי, והיה לי שרים ושרות, והכל, והיה לי 1,000 נשים. זאת אומרת, מה, הכל היה לי. ואז אני שואל את עצמי, הנה, הגעתי כבר, מה יתרון לאדם בכל עמלו אשר יעמול תחת השמש? זה השאלה של קהלת, נכון? ואז הוא עושה את התרגיל הזה. מה יתרון לאדם בכל עמלו שיעמול תחת השמש? זאת אומרת, בואו ניסיתי את זה. ניסיתי את האכילה ואת השתייה, וניסיתי את העושר, וניסיתי את ה... אפילו את השמחה, שאם אין לה מטרה, אז היא בסופו של השמחה זו, מה היא עושה, על מה אתה שמח. הרבה פעמים אנחנו, אם אין לנו שמחה פנימית אמיתית, אנחנו שמחים על זה שאנחנו כאילו מדמיינים שאנחנו יותר שווים מאחרים, וזה משמח אותנו. זאת אומרת, על מה אתה שמח באמת? מה קהלת אומר בסוף? כשאני מסתכל על העולם, מה? רגע, זה הסוף, סוף סוף, אבל קודם כל מבחינת המפגש הזה, הראשוני הזה, עם הטבע, מה הוא אומר? הכל מהכל עוול. מה יתרון לאדם בכל עולם אשר יעמול תחת השמש? דור הולך ודור בא, וארץ עולם עומד. בא השמש ולא השמש, ומקור עושה, הכל בנאלי, הכל חוזר על עצמו, הכל שגרתי, אין שום דבר, אין, ועוד 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 כל הזה. אומר, אם אני מסתכל מתחת השמיים, כן? מה יתרון לאדם בכל עמלו אשר יעמול? תחת השמש. אם אתה מסתכל על, על, על התרבות האנושית בפני עצמה, בלי אופק מעבר לזה, הכל נכנס פה אל המצב הבנלי, החסר אופק גדול. סוף דבר. זאת אומרת, אחרי שלמדתי את כל הדבר הזה, וכאן לא ניכנס להסבר של הנפלא, מה הוא רוצה להגיד, אבל סוף דבר, הכל נשמע. כשאתה עכשיו תסתכל על המכלוליות, תסתכל לא רק על החלק הנמוך, שזה החלק המתגלה בעולם, בקיומיות, בריצה אחרי, יש לי את זה, יש לי את זה, יש לי את זה. עכשיו תסתכל רגע על הכל. זה דבר, הכל. תסתכל על המכלול, על כל מה שאתה, לא רק חצי. אתה לא רק מתחת השמיים. אתה גם מעל השמיים. מה זה מעל השמיים? מה זה מתחת השמיים? מה הביטוי? מה הוא בא להגיד? מה זה מעל השמיים? הצד הרוחני, העליון. מה זה מתחת השמיים? מה הסתכלו של הפרק שמה שקיים פה? אז הוא אומר ככה, כשאני בונה ספר, אני קודם כל רוצה לשאול, כאילו עושה תרגיל. בוא נמחק את המעל השמיים, כי אני לא רואה אותו בעיניים, נעבוד מתחת השמיים. והשלום אומר, אני, אני כל האמצעים לזה. בניתי את, את, את השפע הכי גדול שיכול להיות. אני אומר לך, אומר שלמה, אני אומר לך, הכל הבל אבלים, הכל אבל. מה יתרון? איך, איך כתוב שם הפרק האחרון בקהלת? איזה תיאור זה שאדם הולך לבית עולמו וסבבו כל זה. אין, נגמר, נכון? ואז הוא אומר, משפט כמעט פסוק אחרון. סוף דבר, זאת אומרת, הכוונה היא סוף דבר, אז אם ככה, הדבר שמביא את, את, את הדיון לשלמותו, מה זה? הכל נשמע. אז תסתכל על המכלוליות, ואז אתה תשמע פה משהו. את האלוהים יראה ואת מצוותיו שמור, כי זה כל האדם. אני ניסיתי להיות חלק מהאדם. זאת אומרת, להסתכל רק על היותי כמו האריה, כמו השועל, כמו הצבי שמופיע כאן, שבסך הכל הוא דואג לקיומיות שלו, שלי, אלא מה קרה לי? בגלל שיש לי תבונה, אז אני הפכתי, התבונה הפכה להיות משרתת את הקיומיות. זאת אומרת, המון המון אנרגיה, המון IQ, המון אינטליגנציה, אני משקיע במה בסוף? במה שהאריה משקיע. והוא לא הלך ללמוד בבית ספר. זאת אומרת, אם באמת המטרה הייתה רק הצד הזה, אז למה הקדוש ברוך הוא עשה לנו את זה? באמת שהוא לא עשה את זה, אנחנו עשינו לעצמנו. כי ברגע שאנחנו החלטנו לעבור מהעולם הערכי, שזה מכל עץ הגן יכול לתוכל, ומפרי עץ הגן שבתוך הגן לא תוכל, למה? כי אני אומר לך לא לאכול, יש עולם שהוא עולם מוסרי עליון, אתה עברת למה? שמה מנהיג אותי?
יצר.
כי טוב העץ למאכל, ותאווהו לעיניי, ונחמד העץ להשכיל, הכוונה היא, וואלה, אני רוצה את האינטרסים שלי. מה אתה מדבר איתי על מילים גדולות? אני רוצה אינטרסים. מה קרה לנו באותו רגע? הפכנו להיות אריה, עם הרבה כוח משוכלל בשכל, בתבונה שלנו, אבל לשרת עצים ואבנים, לשרת דברים נמוכים מאוד. וזה הרבה פעמים גורם לנו לתסכול. וחסר לנו חלק שהוא לא בא לידי ביטוי. זאת אומרת, כאילו השתמשנו במנוע אטומי, שזה התבונה שלנו, לשרת את מה? את החלק הזה. נכון? זה כמו שסיפרתי, אמרתי בדוגמה של, של הקוקוס, נכון? שאתה רואה, אתה מסתכל על מישהו, אתה עושה לו בחינות, אתה רואה בן אדם, חכם מכל חכמים, נפלא ביותר, ממש מדהים, שכל, אבל מה קרה? הוא נולד בג'ונגל. כי מה שהוא נולד בג'ונגל, אז מה היה? אז כל מה שהוא למד זה שכדי לחיות, צריך כל יום לטפס על הדקל, לא דקל, על העץ קוקוס, ולהוריד את, את, את הקוקוס. זה הכל, מה שהוא יודע לעשות בחיים. אבל אדם מסתכל עליו בחוץ, יודע מה היה קורה עם אותו אדם, היינו עכשיו מייבאים אותו, מביאים אותו למקום מלא חוכמה ודעת, לאיזה מדרגה הוא היה יכול להגיע. נכון? זאת אומרת, בג'ונגל מסתובבים הרבה קומפוזיטורים כמו בטהובן. רק אף פעם לא, אף אחד לא הראה להם שיש פסנתר בעולם. ולכן הם מתרגלים לקטוף קוקוס. בסדר? משל בסדר? זהו. אז זה, אז, אז זה מה שאומר המהר"ל. אומר המהר"ל, אם אתה נשאר בקטע של פעולות קיומיות, מלחמת החיים, אתה תגיע לרמה של האריה ושל הצבי ושל הזה, אבל תראה כאיזה, איזה פרדוקס קרה פה, כמה שזה זה.
הוא לפחות ישן את השש שעות.
בדיוק.
אנחנו...
זה בדיוק מה שאומר.
יפה,
זה לשון הגמרא. מה שאמרת עכשיו זה לשון הגמרא, בעמוד השני, בעמוד י', בסוף קידושין. תניא רבי שמעון בן רבי אלעזר אומר, אתם רואים? בגמרא, עמוד י', בעמוד הימנית, ובסוף קידושין, תניא. רבי שמעון ברבי אלעזר אומר, מימיי לא ראיתי צבי קייץ, וארי סבל, ושועל חנווני. זה מה לך זה יסביר, זה שלושה, זה השכל, הרגש והמעשה. מעולם לא ראיתי שזה למשל שואל הקים רשת חנויות לממכר שטריימלים, כי זה מהשואה לוקחים, לא? לוקח, ניגוד ענייני. לא, אבל לא ראיתי אף פעם שצריך עכשיו לשגע את הראש, יושב כל היום, תכנן, להשקיע בבורסה פה, לעשות ככה, לא ראיתי. מה אם בסך הכל עושה השואל? אחרי שהוא ישן טוב בלילה. קם, יודע, המנגנון שלו פועל טבעית, הוא יודע איך לעשות זה, גמר לאכול, ויש לו תכונה מדהימה אצל בעלי החיים. בשונה מבני אדם, שחיים כל ימיים בתוכניות דיאטה, בעלי החיים לא צריכים תוכנית דיאטה. למה? כי ברגע שהם סביבים, הם לא אוכלים. מה קורה אצל בן אדם? מתחילים להראות לו, וואי, זה יפה, אבל אני שבע. לא, נאכל, נאכל, זה טוב. ואז אדם מתחיל, שימו לו איזה שיבוש קרה, שבסך הכל התבונה הגדולה לא משרתת את המגמה באופן טבעי, אלא הפכה להיות עולם של דמיונות ותוכניות ומחשבות, שהאופן גורמת הרבה פעמים לתופעה בדיוק הפוכה. במקום להיות בריא וחזק, אני שמן וזה, כי אני כל הזמן חי בדמיון, שאם אני אוכל עוד עוגה, ואני אוכל עוד משהו, אז כנראה יספק לי משהו. את מה זה מספק? אז אם אני חי רק בראש הקיומי, אבל אני כבר לא צריך קיומי, אכלתי. אז למה אני... נכון, תמיד מביאים את הדוגמה הזאת, שאדם בא קצת כזה עצבני מה... לא יודע מאיפה, אתם אף פעם לא עצבנים, אתם לא יודעים מה זה, אבל אדם בא. ואז מה הוא עושה דבר ראשון?
מה שציגה.
זה טוב, אבל הוא נכנס הביתה, מה הוא עושה? בוא ניקח דבר סולידי. בסדר, קרה לכם פעם שבאתם הביתה קצת עצבני, ופשוט רצתם למקרר לפתוח אותו, והיה במקרר כל מיני דברים, ואמרתם, אין שום דבר לאכול פה בבית הזה. נכון? קרה דבר כזה? כי פתחת את המקרר לא בגלל שאתה באמת רעב, כמו אם זה מה אתה סווה, אלא יש פה צמאון נפשי הרבה יותר גבוה, ואתה מנסה לפתור אותו על ידי הצד הקיומי. זה לא ילך. אתה תרגיש עוד יותר מרירות מהדבר הזה. נכון? אתם מסכים לדוגמה או שאתם לא יודעים מה זה מקרה? מה? אז מה אנחנו רואים פה? הוא אומר ככה, לא ראיתי. לא ראיתי שיש פה, שהבעל חיים למדרגתו צריך לפתוח איזה עיסוק מתוחכם בכל מיני דברים. לא, הם פשוט אוכלים ונגמר הסיפור. אז מה קורה לי? למה אני, כדי שאני אוכל להרוויח, אומר ככה, הם לא נבראו לשמשני. זאת אומרת, בעל החיים בסופו של דבר היו תפפי של האדם, ואני נבראתי לשמש את קוני, מדרגה הרבה יותר גבוהה. ומה אלו שלא נבראו לשמשני מתפרנסים שלא בצער, ואני שנבראתי לשמש את קוני על אחת כמה וכמה, זה יש פה משהו לא הגיוני. אלא שהריאותי את מעשיי, זה חטא אדם הראשון. שהפכתי להיות מצב שאני כל הזמן מחפש תועליות, כל הזמן אינטרסים, כל מיני תאוות, וכיפחתי את פרנסתי. מה הכוונה? כיפחתי, זה מה שכתוב בתורה. בזה את הפכה, תאכל לחם. זאת אומרת, כיפחתי את פרנסתי, הכוונה היא לא כי איבדתי את התכונה הטבעית הזאת. שאני נותן לצד הקיומי את הזרימה שלו, אני לא משקיע בזה כל כך, ויש בי את הכוחות האלה להתפרנס שלו בצער. אני הכנסתי את עצמי למצב שאני כל מיני שם את האני שלי באמצע, ואז עם אלה כל פעם אני שואל איפה אני יכול יותר להסיק תועלת, הנאה מהצד הקיומי, ושכחתי את מטרתי. ולכן אומר המהר"ל, יש כאן משהו שאנחנו צריכים לברר אותו. איך אנחנו מעלים? זאת אומרת, אם אנחנו אומרים שהצד הקיומי לא צריך את כל המפעלים הגדולים, אז בשביל מה השכל? אז לא צריך, בוא נחזור להיות עריות ושואלים וצבעים. אבל אנחנו לא רוצים, בגלל שאנחנו יותר מבעלי החיים, עובדה קיבלנו, כן חוכמה כדי ליצור דברים. אז ליצור דברים חיוביים, חומריים, זה מביא אותנו בסוף לניוטרל. אנחנו לא מתקדמים לשום מקום. אבל יש לנו את התכונה הזאת. אז אם יש לנו תכונה הזאת, יש לנו את הכלי הזה. אם יש לנו את הכלי הזה, לתמה הוא משרת. ואז הוא מגיע וממשיך לשלב הבא.
אבל התכונים החיוביים, הם נהיים שליליים, אך ורק כאשר האדם או חברה הופכים את זה לדבר פרטי.
נכון.
אפשר להפוך את זה לדבר מדהים, אבל כללי, נגיד, אולטרסאונד.
אתה, אז מה, מעולה, אז על מה דיברת עכשיו? לעשותו טוב וישר. מעולה, לבנות את העולם מבחינה ערכית, אידיאלית, רוחנית, אמונית. זה מה שאנחנו חותרים להבין אותו. כי אם אנחנו סתם ככה באוויר ושואלים, למה צריך תורה? מה, מה שאתה משב אלינו בבוקר ויחלי שאנחנו לא יכולים להמשיך לישון, צריכים לקום? מי שתופס זה ככה, תופס תורה איזשהו שיעבוד על החיים, שריבונו של עולם החליט לטרטר אותנו חס ושלום. אבל אם אנחנו מבינים שזה מענה מענה לצורך קיומי רוחני, יש לנו מעבר לכל המדרגות של הדומם, צומח, חי, שכל זה נמצא בתוכנו, אבל יש גם אחרי הצד של השכל האנושי, שזה הצד הקיומי, יש לנו משהו אלוקי, משהו ערכי, פתחנו דלת כדי להבין שברוך אלוקינו, שבראנו לכבודו, והבדילנו מן הטועים, ונתן לנו תורת אמת, וחיי עולם נטע בתוכנו. לא חיים זמניים שככה זה חיי עולם, אבל זה לא משהו חיצוני בתוכנו. זה דבר הגדול. זה המהר"ל חותר. אז בעזרת השם אנחנו נמשיך לחתור עם המהר"ל גם יחד ביום שלישי.